עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
שבנו לכם שעה שנייה של מהדורה המרכזית, מאחורי המיקרופונים יהודה אבידן, שמעון ברייטקופף, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי יורי כהן, ואנחנו פותחים עם מרואיין מסקרן, יהודה, נכון?
מאוד. במיוחד אחרי מה שאמר כאן מקודם השר יזהר שי.
כן, בוא נשמע, אולי יש לו גם חדשות מהמגעים שמתנהלים בימים האלה מאחורי הקלעים. שלום וערב טוב לחברי כנסת בצלאל סמוטריץ'.
שלום שמעון, שלום יהודה, אני ברשותכם בפתח הדברים מבקש להשתתף בצערו של אבי ממרן בפקירת אמו, לשלוח לו תנחומים. אני בטוח שאתם מצטרפים וכל מאזינינו, מאזיני הרדיו מצטרפים.
הייתה לו אמא, אתמול ישבנו שם, הייתה לו אמא מיוחדת מאוד, אתה יודע, מהנשים של פעם שכבר לא רואים ככה היום. זכתה להקים דור ישרי מבורך, באמת מכאן נשלח תנחומים בשם כל המאזינים והמשפחת רדיו כל חי.
נאמר שברא קר אגם דאימי, ואם זה הבן, כן, זה מעיד גם על הוריו.
בהחלט. טוב, תראה, אנחנו במעבר אחד, מה שנקרא, לפוליטיקה, ו... אתה יודע מה, נתחיל עם מה שיהודה דיבר עליו. יזהר שי מתראיין כאן בשעה האחרונה, ואומר שבימים האלה, הרי הם שמו דדליין של שבועיים עד לפירוק הממשלה והליכה לבחירות.
כשזה ברור שאם לא הולכים לבחירות על תקציב, זה הקמת ממשלה חלופית.
הנה, רק אולי נשמע אותו רגע, יהודה, נשמע אותו, יש לנו את זה מוכן?
בוא תהיה מופתע, אני מדבר, או שלא מופתע, אני מניח שאתם יכולים להעריך שאנחנו מדברים גם עם רבים ממה שקרוי היה פעם הבלוק של הימין, ויש שם גם נציגים של סיעות חרדיות. אני חושב שכולם מבינים שמצבו של ראש הממשלה לא טוב, שהוא לא עושה את הדברים הנכונים למען אזרחי ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים לנקוב כרגע בשמו של ראש ממשלה, אבל יש מספר אפשרויות. אנחנו נעשה את הדבר הנכון למען אזרחי ישראל.
אז מה, בצלאל, אתם תחברו לרשימה המשותפת להקמת קואליציה חליפית?
לא באמת. מה אתה חושב? זה מעליב, זה מביך, זה מעליב.
לא, מתנהלים מגעים. אנחנו לא למדנו ליבה. לא למדנו ליבה, אבל מספרים אנחנו עדיין קצת יודעים.
אז זה הבל אבל אין, 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 תקשיבו טוב, אין, גם תקום ממשלה חלופית בכנסת הזאת למרבה הצער. אנחנו רצינו כידוע שתהיה ממשלת ימין, זה לא הסתייע שלוש מחות בחירות. תניהו הפנה עורף לבוחריו, לימין, פירק את הבלוק, ונדמה לי שכולם מבינים מהם זו הייתה שגיאה. אנחנו משום פנים אופן לא נשב לא עם הרשימה המשותפת, ואני תנוח דעתכם לא עם יאיר לפיד ולא עם מרץ, הרי מה בחנה המשותף, חוץ מזה שכולם יהודים, אתה יודע, אני אוהב כל יהודי באשר הוא. עם יאיר לפיד לא נוכל להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, לא נוכל לתקן את מערכת המשפט.
אז מה, אני שנייה רוצה לפתוח סוגריים, אתה אומר, אוקיי, לא תקום קואליציה, שנייה, לא תקום קואליציה חילופית,
שהוא יושב בחדר,
אבל רגע, שנייה, יהודה,
בדיוק,
אנחנו רואים את הסקרים,
סתם סיפורים,
האם ההתחייבות שלך שלא תשבו עם לפיד, לא משנה מה תהיה הסיבה, האם בגלל הריבונות, או בגלל היחס שלו לדת, או בגלל היחס שלו לחרדים, האם ההתחייבות שלך היא התחייבות גם עתידית, לא תשבו עם לפיד, נקודה?
התשובה היא כן, אבל זה פשוט מצחיק שבזה אנחנו מתעסקים, אני אומר לך ברצינות. אבל זאת הבעיה של הממשלה הזאת, שהכל פוליטיקה.
אז על מה הם בונים?
זה משיבים ממשלות, מפרקים ממשלות. חבר'ה, יש תקציב מדינה להעביר. מה אתם הופכים אותו לקרדום פוליטי לחפור בו? אתה מבין מה המשמעות הקריטית של תקציב למדינה? איך מדינה יכולה להתנהל?
אתה לא נזיר, אתה לא נזיר פוליטי, אתה מבין את המשחק.
חבר הכנסת סמוטריץ' אומר היום, השר ישראל כץ, שתוך שבוע הוא מביא לכנסת את תקציב שנת 20. להעביר אותו, שכבר יהיה תקציב עכשיו שיכול לעבוד.
אתה מבין שזה מפחיק הרי, נכון? אתה מבין?
למה? שיהיה תקציב שיכול לעבוד.
רגע, רגע, לא, אבל תקציב 20 עבר כבר, רק שנייה. תקציב 20 עבר בוועדת הכספים, כאשר דחו את העברת התקציב עד 23 לדצמבר, ואנחנו הוספנו, אגב, הרעיון של עבדכם הנאמן, אני שמח שהממשלה ימצא אותו, הוספנו 11 מיליארד, שינינו את הנוסחה של 1/12, שאין תקציב מדינה, הוספנו את 11 מיליארד, 11 מיליארד האלה חולקו בהחלטת הממשלה, עברו ועדת כספים, היום היה... אני להתפרסות בבת הכספים הזה שכל מיני משפטנים ופקידונים תוקעים את הכסף הזה והוא לא מגיע ליעדו לאנשים שבאמת מיינקים, עמותות וארגונים חברתיים שלא מקבלים את הכסף וזה בושה וחרפה, מדינת כל משפטניה. אבל בסך הכל תקציב המדינה ל-2020 אושר. זה מצחיק, הולכים להביא תקציב לשבוע, כן? לשבעה ימים שמ-23 לדצמבר שעד אז מתנהלים על פי מה שאושר רק לאחרונה בתיקון לחוק היסוד ועד ה-31 לדצמבר למניינם.
אז אתה אומר שהתמיכה שלכם ביאיר לפיד לראשות ממשלה הייתה טכנית?
אנחנו לא תמכנו, לא תמכנו ביאיר לפיד, בואו נעשה סדר, זה סטין של הליכוד מציע, אני אסביר לך, גם שכשחוזרים עליו 10 פעמים, לא הופך לאמת. כבר הרבה מאוד שנים, מאז שתוקן החוק, אין דבר כזה אי אמון קונסטרוקטיבי ואי אמון לא קונסטרוקטיבי. כל הצבעת אי אמון כוללת מועמד חלופי.
חייבים להציג מי הראשון
של החלופי. והמועמד החלופי יאיר לפיד, ואתם תמכתם.
עכשיו כל שבוע, רק שנייה, אבל תמכנו בי כבר 10 פעמים, לא רק השבוע. מה קרה לי כל נזכר השבוע? כל שבוע מועלות 4 הצעות אי אמון, כמעט כל שבוע לכנסת. כל סיעה באופוזיציה מגישה אי אמון. מרצ שמגישה אי אמון, שמה את ניצן הורוביץ כראש ממשלה. ימינה שמגישה אי אמון, שמה את בנט ראש ממשלה. לפיד שעושה אי אמון, שמה את עצמו כנראה לאות
ראש ממשלה. ואתה רוצה לומר לי שהרשימה משותפת תמכה בנפתלי
בנט? בדיוק, זה מה שלכם, זה מפחיק. אז אני שואל אותך, האם אתה חושב, יהודה? אתה, יהודה אבידן, סבור שיש סיכוי שבצלאל סמוטריץ' יתמוך בניצן הורוביץ כראשות הממשלה. ומה לעשות? שאני למעט על הרשימה המשותפת, כי אני, אתה יודע, עם מפלגות מצוינות אני לא מתעסק.
האמת, בניצן, אני לא מודאג, אני כן מודאג מיאיר לפיד.
אז בוא, אתה לא צריך להיות מודאג, בוודאי לא ממני. אני רק אומר, עזוב רגע את השאלה אם אתה מודאג או לא מודאג. האי אמון הזה, כפי שהצבלנו בכל 5 חודשים האחרונים, אנחנו באופוזיציה, אין לנו אמון בממשלה הזאת, כמובן לא סוד, אנחנו לא חושבים שהיא ראויה לאמון, לא בגלל, לא בצורת ההתנהלות שלה, לא בתוצאות שהיא מביאה לזה.
טוב, רגע, השורה התחתונה היא, רגע, בואו נסיים את הדיון הזה, השורה התחתונה היא שחבר הכנסת סמוטריץ', שאנחנו בחירות או המשך הקואליציה הנוכחית, אין אופציה אחרת, אני שואל אותך, אבל, כי אנחנו רואים את הנסיקה של בנט בסקרים, אנחנו רואים שוב פעם את הפלירטות והדיאלוג שלו עם עוד פעם גורמים חילוניים, ולעשות מפלגת ליכוד 2, איפה אתה מוצא את עצמך בתוך כל הסיטואציה הזאת?
קודם כל, שמעון, זו הזדמנות מצוינת לחדד. ימינה מורכבת משתי מפלגות. כמו נניח, כן, שגם נכון, דגל, כן, אגודה ודגל. ימינה מורכבת משתי מפלגות.
כן, אבל יש שותפות לאותו קו אידיאולוגי, ואתה ובנט פחות כנראה.
תן לי רגע שני משפטים. יש את מפלגת הימין החדש של נפתלי בנט, שהיא מפלגת ימין כללית. יש את האיחוד הלאומי, שעבדך הנאמן עומד בראשה, זו זכות גדולה, והיא מפלגת הציונות הדתית, מפלגה דתית, עם נאמנות מוחלטת לערכים דתיים, לערכים שהציונות הדתית חושבת שעליהם צריכה להיות מושתתת מדינת ישראל כולה, כמובן לציבור הציוני דתי ולצרכים שלו כדי שהוא ימשיך להתקיים ולהשפיע במדינת ישראל את השפעתו הגדולה.
בכוונה אתה מתעלם מהבית היהודי?
הבית היהודי לא קיים. לצערי הרב, הם עזבו אותנו לפני 5 חודשים, קיבלו את החלטותיהם, אנחנו כרגע הולכים ביחד. ולצערי הרב, בסקרים הם מקבלים 0.2, אני יודע כמה אחוז כבר במשך, זה לא רלוונטי. ושיתוף הפעולה בנט לביני מבוסס על לא מעט מכנה משותף, ולא מעט סוגיות שאנחנו מסכימים, וגם על מפריד, ומפריד אנחנו יודעים לכבד אחד את השני, ולחשוב אחרת, ולהצביע אחרת, ומי שיעקב רק בחודשים האחרונים יראה שלא פעם ולא פעמיים, נפתלי ואני הצבענו אחרת. אני אומר חד משמעית, אני עומד בראש מפלגה דתית, ובעזרת השם, אני מתפלל על זה, שקדוש ברוך הוא יעזור לי, שתהיה לי סייעתא דשמיא, יהיה לי להיות נאמן לעמיתתי ולערכיי, לחבריי ואני במפלגה, גם היום וגם לאחר הבחירות, נהיה נאמנים לערכים הללו, ונשב רק בממשלה שמקדמת אותם, גם בזהות היהודית.
לא, אבל אני שואל, אולי אתה נהפך לסוג של משקל או נטל על נפתלי בנט, שסוף סוף רואה את הארץ המובטחת, ואולי את ראשות הממשלה מתקרבת עם נסיקה בסקרים, ואתה מהווה משקולת, כי אתה מהווה בנט ציבורים רחבים במדינה לצערנו, עם האמונה הדתית והשקפת העולם שלך, סוג של סדין אדום. אולי בנט שלו הוא יחליט להפריד כוחות.
אני כמו יהודי טוב, אני לך בשאלה, האם יש אזרח אחד במדינת ישראל, אולי הגזמתי, אבל מתוך 24 מנדטים שקיבלנו אתמול, האם נראה לך שיש אחד שלא ידע מי זה בצלאל סמוטריץ' ולא ידע שהוא הולך יחד עם בנט? ולמרות זאת אנחנו מקבלים 24 מנדטים, כיוון שהביחד הזה, קודם כל אני בהחלט חושב, שהנה, אנחנו רואים ש24 מנדטים לא מפחדים לא מימין, ולא ממפלגה דתית, עם זהות יהודית וערכים יהודים. אני חושב ש24 מנדטים רואים שעבדך הנאמן, מהרבה צניעות, אני לא רוצה להעיד על, כן, על איסתי, אבל הייתי, השתדלתי להיות שר תחבורה לא רע, ולשרת את כל אזרחי ישראל, מתוך, לא למרות, כן, בגלל
אני, אני אומר לך, אני מסתכל
את כל אזרחי ישראל במקצועיות, ונדמה לי שיש אנשים בציבור החרדי, שרואים בי שיכול להתקל
זה עוד שנייה, עוד שנייה נגיע גם בציבור החרדי, אבל יש משהו
ואחרים שמקביעים בשביל בנט, כי בצדק רואים בו איש מקצוע שאכפת לו ושכואב לו ושיכול לטפל אחרת במשבר הגדול שאנחנו בתוכו, לא חוששים מהעובדה שנפתלי בנט הוא
יש משהו עזוי בעובדה שרק לפני פחות משנה נפתלי בנט רץ בפחים לחפש קולות של מי שזוכרת של הימין החדש, ועכשיו הוא ניסה על כנפי הסקרים, משהו, מיליון ישראלים כאילו לפני שנה חשבו שנפתלי בנט לא ראוי לעבור את אחוז החסימה, ועכשיו הם רצים אחריו לראשות הממשלה, יש כאן משהו כמעט לא נתפס, אבל טוב, בעניין הזה אנחנו
סיימנו. זה לא נפלאות הפוליטיקה, אבל כן. אני רק מתקן אותך, אני חושב ש24 המדעים האלה רואים את הביחד של נפתלי ושל הילד ושל עבדך הנאמן, וגם של אופיר ומתן, באמת, נבחרת שמסדרת לעבוד בחברות ובצורה טובה, כמה שרק אפשר בצורה עניינית, אני לא אומר, גם אנחנו פוליטיקאים, אבל משתדלים שהשיקולים הפוליטיים תמיד יהיו שיקולים בסדר שני, והאמת תהיה השיקול המרכזי שיוביל, מה טוב למדינת ישראל, לעם ישראל, בהתאם להשקפת העולם שלנו, וזה נראה שעם ישראל מחפש חלופה למה שהוא רואה כממשלה שפשוט נכשלת, מה לעשות, גם בדרך וגם בתוצאה, וגם זה הולך ביחד, שהדרך היא עקומה, אז מגיעים למקום לא נכון.
טוב, לפני שנעבור לנושא הבא, אני רוצה לשאול אותך, מה שלום נפתלי היום?
ברוך השם, ברוך השם, אני לא רוצה, אתה יודע, צינת הפרט, דיברתי איתו אתמול, עבר לי פרוצדורה רפואית, אבל לא משהו חסך חיים המסוכן, יום יומיים של התאוששות, ואני מקווה שהוא
יחלו. כמובן הזדמנות לאחל לו רפואה שלמה מכל עם ישראל.
נכון, נכון, בעזרת השם.
טוב, תשמע, חבר הכנסת סמוטריץ', זה לא סוד שאנחנו רואים בשבוע האחרון במיוחד גל של הצטרפות להסתה, אני קורא זה כנגד הציבור החרדי, דווקא מכיוון הציונות הדתית, ואנחנו רואים את זה גם בעיתון מקור ראשון, גם בקריקטורות מאוד קשות, במאמרים, במאמרי מערכת, בכל מיני מובילי דעה. מה קרה פה? מה, זה הטרנד נהיה?
לא, תשמע רגע, הנושא הוא מורכב, עמדתי ידועה, אהבתי הגדולה לציבור החרדי, הערכתי העצומה, וגם הבנתי להתנהלות שלו, אם כי אני גם לא מסכים בקצה, ונדמה לי שגם אתה לא מסכים בקצה עם לא מעט מההחלטות, אבל אני בוודאי מבין את המקום אני מבין את עולם הערכים, אני מבין...
אבל לא שמענו הסתה של הציבור החרדי נגד הציבור הסרוג.
לא, אני רק רוצה לעשות הבחנה, גם אני לא חייב, אתה יודע, להגן על כל ביטוי.
אבל לא שמענו מחאה
שלך. לא, אתה יודע מה, אני רוצה לחדד רגע, חבר הכנסת פוט, רק לחדד את השאלה, מכילה מכבודך לחדד. הרי מדברים כאן על סכנה בריאותית. יכולים להגיד לך גם גורמים בציבור החרדי, גם הציבור הציוני דתי מסכן את חייו כשהוא הולך לגור בהתנחלויות, והוא הולך לגור מעבר לקו הירוק, ולמרות זה מעולם לא שמענו מילה מהציבור החרדי, לא משסה ולא מסית נגד, ודאי לא נגד ההנהגה הרוחנית של הציונות הדתית, אלא להפך, רק לויאליות ותמיכה. אז בציפור נפשנו, שזה לימוד התורה, לא אתה, כי אתה באמת התגלית בחודשים האחרונים, כמי שעומד לימין הציבור החרדי, אבל גורמים במחנה שלך משתלחים בצורה חסרת תקדים, שגם הגרועים שבאויבינו לא היו מעיזים להתבטא ככה.
תשמע, לא תצליח להכניס אותי לתוך הקרב הזה, כי אני לא אתן...
למה? אבל אתה אחד המנהיגים שם.
רגע, אבל תנו לי, שאלתם באריכות, תנו לי ברשותכם גם להשיב. לא תגרור אותי לתוך השיח הזה, מי מכבד יותר או מכפיש יותר, והאם יש או אין... בבטעונים החרדיים, האם מכנים את רבותינו בשמות רבניים כאלה ואחרים, לא תיקחתי לשם, כי אני באמת אוהב מאוד גם את הציבור שלי, את הרחב, אוהב מאוד, הוא מעריך מאוד את הציבור החרדי, וחושב שיש בינינו מכנה משותף מאוד מאוד גדול, זה מבדלי השקפות, וגם זה לא צריך לתשטש, אבל יש שיתופי פעולה מאוד מאוד גדולים בפרקטיקה, וקרבה מאוד גדולה, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד. אני רק יש לי בקשה אחת, שלא נהפוך כל ביקורת להסתה. בדיוק כפי שאנחנו כועסים על השמאל, שבכל פעם שאנחנו אומרים משהו שלא מצליחים בינם, זאת שואלת, הסתה, 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 ומנסה לסתום את הפה, מותר שיהיו מחלוקות. אני דורש גם מהציבור שלי, שהמחלוקות יהיו לשם שמיים, ומחלוקת שמתנהלת לשם שמיים, אז הסגנון שלה הוא מאוד מאוד מכובד. זאת אומרת, מותר לאנשים בציבור הציוני דתי לחשוב שההתנהגות של חלק מהציבור החרדי היא בלתי מתקבלת על הדעת. אגב, בדיוק כפי שיש חלק מהציבור החרדי, נדמה לי שאריה דרעי, יהודה, מתבטא יותר בחריפות, והוא חושב שהוא מאוד מאוד לא שמח בלשון המטה, הוא רווה נחת מהחלטות מסוימות במעגלים מסוימים בציבור החרדי, וזה בסדר גמור.
כן, אבל בין זה לבין לפרסם מאמרי דעה כאלה מסיתים, וכקטורות בעיתון הדרך לא תמצא.
רגע, עזוב, אני אמרתי, אני לא צריך לכל דבר להגיד. אתה שואל אותי אם אהבתי את הקריקטורה המדוברת, מאוד מאוד לא אהבתי אותה, היא כאבה לי. אבל בואו נזהר, לא בגלל שיש בשוליים כמה מעשים שהם לא, עד עכשיו בוא נתדלק שנאה גם בתוך שני הציבורים הכי קרובים. אוי ואבוי, ניתן לסטרה אחת להיכנס עכשיו ולקטרג בתוך שני הציבורים הכי כבדים, ואני אומר את זה לשני הצדדים, גם לציבור החרדי וגם לציבור הציוני דתי. מותר לנו לא להסכים, מותר לנו להעביר ביקורת אחד על השני, בהרבה אהבה, אתה יודע שנכון כתוב על בית שמאי, שזכו מכיוון שהיו מקדימים דברי בית הלל לדבריהם. זאת אומרת ככה, כשנכנסתי לישיבה, אז לימדו אותי כשאתה לומד חברותה, קודם כל תחזור על הסברה של החברותה שלך, תראה שהבנת אותה, תחזור עליה בעצמך, ואחר כך אם אתה רוצה לחלוק, תחלוק, אחרת אתה מתווכח עם עצמך, כי מי אמר שהבנת נכון. אז עם הרבה הערכה, נבין את מה שעומד מולנו, ואני אומר לך, אני מאוד מאוד מבין. אתה יודע מה אתה מבין? אני מעריץ את הדבקות בלימוד תורה, ובחינוך, ובשימור הקהילתיות, והאווירה, והקשר בין האדמו"ר לחסידיו וכולי, אני מעריץ את זה. אני מעריץ את הציבור החרדי, באמת, את הסגפנות והמסירות נפש שלו על תורה, מה שאחד כמובן גורם, יש פחות ברוכות ילדים ודירות פנות וכולי, ואני מעריץ אותו על זה, ומאז זה מאוד מקשה עליו, ואני מבין את הכעס שלו על זה שהתחושה שלו, שהערכים שלו לא מונחים על כפות המאזניים בכלל. מקבלי ההחלטות, לא, חשוב להם כלכלה, חשוב להם כמובן בריאות, לכולם חשוב, חשוב להם החופש באוגוסט של למניינם של החילונים, לא חשוב להם החגים ולא חשוב להם בתי כנסת ולא חשוב להם לימוד תורה, ולא מבינים את זה, ואני מאוד מבין את, את, את משבר האמון הזה ואת הקושי, ואחרי שאני מבין את, את נקודת האמת הפנימית שממנה מגיעים בוודאי גדולי תורה, אבל גם אחרים אל ההחלטות
שלהם, לא צריך אבל, לא צריך אבל, אפשר לעצור כאן. אפשר לעצור כאן.
אבל מותר לי עדיין לחשוב שהם טועים, אני לא חייב להצדיק את זה, כי בסופו של דבר אני חושב שגם יש משהו במדינה שהם מה לעשות, אוי ואבוי, כל אחד יעשה משהו
מבין.
אני רוצה שנקיים את המחלוקות האלה בכבוד משני הצדדים, בלי לחלק
ציונים,
בלי לחנות בשמות.
מה שאומר שימן, שאם אנחנו נתחיל לעשות חשבון, כשזה יהיה מסוכן או לא טוב, אז צריכים לצאת נגד וחוצץ, אז תזכור שאנחנו יכולים יום-יום על כל התנחלות לומר מה סכנת נפשות על המדינה הזאת, מה הסיכול הביטחוני,
מה הכל.
ומה התקציבים שהולכים לשם, כמה כסף המדינה שורפת, ואיזה... לא, אני אומר בסוף סכנת נפשות ותקציבים...
לא, אבל יהודה, תסלח לי, נפלת עכשיו למקום שאסוך ליפול בו. אני בטוח שהרוב המוחלט של מאזיננו ובכלל של הציבור החרדי תומכים במשרד ההתיישבות וגם שמואל לקחים.
בוודאי, בוודאי.
מה אתה אומר לי עכשיו? אני אעבוד בניגוד? מה אתה אומר לי?
לא, כי נכון, כי זה לא השיקולים שלנו. כי השיקול של הציבור החרדי הוא לא רק השיקול הביטחוני, הוא לא רק השיקול הבריאותי,
הוא גם שיקול ערכי, שיקול ערכי.
יש שיקולים ערכיים, וזה אנחנו מצפים שדווקא הציונות הדתית תבין את השיקולים הערכיים גם של ערך לימוד התורה, גם שיקולים החלטות שהן קשות, שיבינו אותם.
אבל כולם מבינים אותם, עוד פעם. אין אחד שלא מבין את הערך הגדול.
אתה אומר מבינים וכותבים במאמרי מערכת מסיתים, מבינים וככתורות מסיתות.
תגיד לי, יהודה, אריה דרעי מעריך את חשיבות לימוד התורה?
בוודאי.
אז למה הוא חושב שלא נכון לפתוח תלמוד התורה?
שמעת אותו אומר באיזה מקום שהוא חושב שלא נכון?
אני דיברתי איתו, בוודאי!
אריה דרעי, יש לו את מועצת חכמי התורה שלו שמלכה אותו, לא? לא, עם כל הכבוד.
יהודה, אריה דרעי קרא,
בוודאי שהוא קרא,
אבל
הוא גם לא יקרא, הוא גם לא יקרא כנגד הרב חיים, והוא גם לא תשמע במילה אחת ביקורת על הנושא הזה. איש באמונתו יחיה, עם כל הכבוד.
גם רק רגע, לא, רק שנייה, בוא, אתה, יהודה, וחילה, אתה עושה אצלך חיים קלים. אגב, החיים הם מסובכים, אני לא, איך אומר, אני לא מקנה באף אחד, גם לא באריה.
בוודאי, בגדולי התורה, בגדולי הדור, אני עושה לעצמי חיים קלים.
אריה דרעי חד משמעית חושב שצריך לציית להנחיות, הוא קורא לציבור בסרטונים ובראיונות לציית להנחיות, חד משמעית.
גם גדולי הדור עושים את זה. גם גדולי הדור, אין גדול דור אחד שלא קורא לקיים את ההנחיות, אין גדול דור אחד שלא אומר להישמר, אין גדול דור אחד שלא אומר לשים מסכות, לא תשמע את הדבר הזה. אבל בין זה, כמו שיש היום שר הכלכלה לוחץ לפתוח את להביא פועלי בניין, וכמו ששר הרווחה רוצה עובדים סוציאליים, וכמו שתשמע היום
רוצה מכוני כושר וזה רוצה חופי ים וזה רוצה עולמות צמחות,
ושר החינוך רוצה ילדי חינוך מיוחד, ושר המשפטים לוחץ על הפגנות, ושר הכלכלה לוחץ על מרכולים, ושר השיכון לוחץ על פועלי בניין, שר התורה רוצה משהו אחר.
ואני בעניין הזה, מעריץ, אמרתי, איך אומרים, השייכם ישראל, שבמקום להרים דגלים מעובדים,
אנחנו לא נמצאים בשני צידי המתרס, זה מה שחשוב לשמוע.
נכון, ודאי שלא. ואני רק, כל מה שאני רוצה להגיד, יהודה, שמותר, עוד פעם, הכל בסוף זה שיקולים ערכיים, כיוון שגם הבריאות זה שיקולים ערכיים, וגם הלכידות החברתית זה שיקולים ערכיים, כמובן, כמובן, לימוד התורה זה שיקול ערכי, ומותר בתוך שיקולים ערכיים, כמו שתלמידי חכמים וגדולי דור מגיעים למסקנות שונות, אתה רואה בין אדמו"רים כאלה וכאלה, ואתה רואה בתוך גדולי הדור הליטאים כאלה וכאלה, וזה בסדר גמור, מיני ומיני יתכנס אל האור, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה לא קשור לשאלה אם זה אותו ציבור או לא אותו ציבור, מותר שיהיו ויכוחים. הוויכוחים צריכים להיות מאוד מאוד מכובדים, שוב, מתוך הכרת הערך של הסברות של מי שחושב אחרת ממני, ועדיין מותר לי להכריע אחרת.
טוב, אנחנו בעניין הזה
מאוד ש... בואו לא, שאף אחד משני הצדדים לא ינצל חס וחלילה כדי לתקוע קריז בתוך שני ציבורים שחייבים, חייבים לשמור על
זה. אמירה חשובה, זה אמירה חשובה, ולא מובנת מאליה בימים באמת שטופי ההסתה האלה שאנחנו קוראים כל בוקר ופותחים כל ערב.
אני רק מזכיר לכם שמי שאלה, אני מזכיר לכם שמי שאלה כבר פעמיים את ההצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאלימות המשטרה נגד החרדים, היה בכם הנאמן שהחרדים ברחו מזה.
ואתה שוב פעם מעלה את הניגוד עניינים של השופטים?
נכון, מי רביעי, בעזרת השם, בוודאי, מה השאלה? לא רק שופטים, שופטים, פרקליטים, תראה, הקלטות שפורסמו בשבוע שעבר, של בית המשפטי לממשלה שאומר שתופרים תיקים, שמחזיקים אותו בצבא. איך אפשר לא לחקור את זה? אני לא מצליח להבין.
יש מגעים בליכוד הפעם, אולי יש כן יסכימו?
תשמע, אני שמעתי את ראש הממשלה נואם בשבוע שעבר. ואומר, חייבים להקים ועדת חקירה בלתי תלויה שתחקור את ההתנהלות הזאת. אז אני לא מבין איך הוא יכול לומר את זה, ואיך זה להרים את האצבע נגד. אני אומר לך יותר מזה, אבי ניסנקורן, שר המשפטים, בניגוד להסכמים הקואליציוניים, בלי הסכמה, מתניע תהליך של מינוי פרקליט מדינה, כן, בצלמו ובדמותו וסילבנו, הוא אומר שלא כמו לעשות את זה, הוא לא סופר אף אחד. ובוא נראה, האם גם הצד הימני, אני מזכיר לך שבימין בממשלה הזאת יש 54 מנדטים. 17 בסך הכל בשמאל, 54 בימין. הפריטטי הזה הוא דבר...
מה אתה רוצה? הוא קיבל תמיכה מיועץ המשפטי לממשלה, מינוי של הילד שקד, שרת המשפטים, חברת.
לא, 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 יועץ המשפטי לממשלה הוא מינוי של ראש הממשלה. בוא, ידידי היקר, יועץ המשפטי לממשלה ממונה על ידי ממשלה, ובקשת ראש ממשלה תפתח את החוק.
באמת אנחנו יודעים.
אנחנו שומעים אותך, אנחנו כאן לבד.
מינוי נטר לבוע, עכשיו חדוש שמע אותנו.
ניתקנו את המאזינים.
היא שמה לו אותו על השולחן, והוא אמר אמן בעל כורחו.
יהודה, יהודה יקירי, אתה טועה ומטעה. הילד שקד לא הכיר את מנדלבליט. מנדלבליט, אני מזכיר לך, מי שהביא אותו אחרי שהיה פצר להיות מזכיר הממשלה שלו, היה בנימין נתניהו. מי שהחליט על רקע היכרותו איתו, שהוא רוצה למנות אותו ממזכיר ממשלה להיות משפטי ממשלה, היה ראש הממשלה, והוא לבדו. הילד שקד לא הכירה אותו קודם, היא באה מההייטק.
זה לא
משנה. זה ראש הממשלה, תפתח את החוק ותראה מי ממנה. עכשיו, זה באמת מצחיק. קחו אחריות. זה הבעיה של נתניהו. באמת זה הבעיה של נתניהו. שכל ההצלחות הם שלו, וכל הכישלונות זה אחרים.
פוליטיקאי מוצלח, 10 בפוליטיקה. תגידי רגע, אנחנו... אנחנו קוראים היום, כן, אנחנו קוראים היום על טיפול של בכיר רשות הפלסטינאי צעי בריקת בבית החולים הדסה עין כרם, טיפול VIP, מביאים לו גם בני משפחה, אתה יודע, אני שומע על מאושפזים ששוכבים בחודשים, בלי לראות איש מהמשפחה שלהם, לא נותנים להם, והוא מגיע והבת שלו איתו, הוא מקבל חדר VIP וטיפול VIP.
זה
אחרי קריסת מערכת הבריאות.
זה ברור שזה פשיטת רגל ערכי, זה מוסר מעוות, מאבדים את הבסיס של תפיסת הטוב לסוף, את האויבים שלנו, אנחנו ודאי רוצים לטפל בהם, בטח לא כשזה בא על חשבוננו, ואני בכל, אני רוצה לעורר, אמרתי היום באיזה מחנה חילונית, מעבר לשיח הערכי, שבעיניי מי שמדבר בשם המוסר ועושה את הדבר הלא מוסרי הזה, הוא באמת הלך לאיבוד, אבל בואו נראה רק את הצביעות. כמה תקפו בתקשורת עכשיו, הדמורים וזה שקיבלו כביכול טיפולים VIP בבית חולים, שאלתי אותם, האם מישהו שאל את עצמו, מה פתאום סי בריקת? הרי אתם כל הזמן אומרים שכולם צריכים להיות כאחד האדם, ועשו לזה, סי בריקד, מקבל טיפוי VIP, עזבו שזה VIP אל מול, לא יודע כמה, שני מיליון פלסטינים שיש ביהודה ושומרון, וכן, סובלים ממערכת בריאות קלוקלת, אז את האחד הזה פתאום אנחנו נותנים לו VIP, אז זה גם VIP על חשבון ישראלים, נכון? אף ישראלי לא יקבל כזה VIP בתאום, הרי לא עבר לחדר מיון, וחיכה בתור כמו כולם וכו' וכו' וכו', אז זה הצביעות הגדולה. כשמדובר על המחבלים ועל האויבים שלנו, אין בעיה, נסדר להם VIP, כשמדובר על גדולים שלנו,
זה אותו בית חולים ברוך השם שלא התאשפז, אבל כשדובר על אדמור מבלז, ראינו כבר את ההתקפות.
אבל זה לא דבר בגלל, לשם הרמנתי, בסדר? היו עוד כמה, שחס וחלילה, כשמישהו, איש רם המעלה, באמת, אנשים שתרומתם לכלל ישראל עצומה.
אנחנו נזכור את זה, נזכור את זה ונזכיר את זה, כשדברו על קריסת מערכת הבריאות, ונזכיר להם איפה נמצא עודף כוח אדם והמיטות.
אז אני מקווה שלא נגיע לשם, אני מקווה שהעיוור, תשמע, אני שומע שהבחור לא הולך להחזיק מעמד, אני מקווה שהוא לא יתפוס על המיטה עוד הרבה זמן, איך לומר בעדינות.
אנחנו לא...
לא יכולים להצטרף ליכולים שלך, ואנחנו...
לא מצטרפים לדברים האלה בשידור ולא אומרים אותם.
ואנחנו
מוות וחיים, הקדוש ברוך הוא נתן, ולא אנחנו, ולא קובעים, ולא יודעים מה טוב, מה לא טוב, הוא יודע למעלה, והוא מחליט.
ואנחנו חייבים כבר להיפרד.
לא חושב שלנו יש עניין להעריך את חייו שאדם ש...
בוא נשאיר את זה
מתנה
רשות לרופא ולא לאף אחד אחר ולקדוש ברוך הוא בנברים האלה אנחנו לא מביאים דעה ולא אומרים
אבל כן אנחנו יכולים להביע דעה לאחל לך בהצלחה גדולה גם במאבק נגד האכיפה הבררנית של המשטרה ובפעילות שלך שנעשית באמת אנחנו עוקבים אחריה
ואנחנו רשמנו את מה שאמרת היום בכל הנושא של ההבטחות של הקואליציה העתידית או לא או הקיימת
חד משמעית אני מאוד מקווה שגם חבריי במפלגות החרדיות, שאני מוכרח לומר, יש לי צביטה מזה שנכנסים לנו הורס עכשיו, הרי ברור לכם שאם דרי וליצמן וגפני מחצים לנתניהו, אומרים לו, תשמע, בלי ימינה אין ממשלה, לא היינו שרים בחוץ. אני מקווה שגם הם...
לא נחזור לתמוך הישן ולהיסטוריה הישנה.
ואני מקווה
ש... בוא נאמר שאנחנו תקו, ואנחנו פעם הבאה נחזור בחזרה למגרש הביתים.
אבל זה בדיוק, יהודה, פעם שנייה כבר בגיון אתה לוקח אותי ללא תיקו ולא תיתור, זה איסור דאורייתא.
לא, 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 אמרנו שאנחנו תקו, ואנחנו פעם הבאה, אין כבר את זה.
מי לא עושה את החשבונות האלה? לא עשיתי
מעולם. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
תודה רבה רבה.
שלום, שלום.
ערב טוב, אול טוב ולילה טוב.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופ. מיד נשוב.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
כשאני קטן, הייתי לחם יבש היינו אוכלים. היינו עניים ממש.
אשריכם תלמידי חכמים, במלאת 7 שנים להסתלקותו של אביר הרועים, מרן רבנו עובדיה יוסף, ראש העיר ירושלים משה לאון, מזמין את ציבור בני התורה ואת מוקירי זכרו של מרן זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, להאזין ולקחת חלק במעמד הגדול לכבודה של תורה, בגמר תחרות פרסי היצירה התורנית, פרס הראשון לציון. המעמד רב הרושם לכבוד עמלי התורה יתקיים ביום ההילולה של מרן, יום שלישי ג' במר חשוון, בראשותו של מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות גדולי ומאורי הדור שליטה. ילוו את האירוע לכבודה של תורה הזמרים שלמה כהן וחיים ישראל. האירוע יועבר בעזרת השם בשידור חי ברדיו החל מהשעה 20:00. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
אתה משקיף עלינו מרחוק. הקדוש ברני יוסף עובדיה רבנו.
להצטרפות לסיום הזוהר היומי לעילוי נשמת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, חייגו כוכבית 5290. קבלו על עצמכם דף זוהר ושמכם יועבר לתפילה בציונו הקדוש על ידי רבני אגודת בית מרן. כוכבית 5290.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יובש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר 1 במחירות בעולם. את פי 2 יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
שלום, שמי אלחנן. ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. אלפה בריין סנטר, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
כן, שבנו אליכם ואיתנו ראש מועצת רכסים, הרב דן כהן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב,
הרב דן כהן, מה שלומך?
ערב טוב, ברוך השם.
קודם כל, תספר לנו איך עשית את זה. תוך שבוע ימים הצלחת להגיע למצב מעיר אדומה לעיר כמעט צהובה, לא?
לא, כמעט ירוקה. הצהובה אנחנו כבר.
סליחה, כמעט ירוקה.
כנראה מחר או בעזרת השם יום רביעי, אז אנחנו כבר נהיה ירוקה. אנחנו מאמינים לפי קצב הירידה שזה יהיה כבר ביום מחר בעזרת השם.
ואם אני לא טועה, בעצם אתה כבר מיום שישי כבר כתום, ועד היום אתה נשארת עדיין בסגר. תסביר לנו מה קורה פה.
נכון, אנחנו גם באמת לא מבינים, למרות שדיברנו עם כל הגורמים הרלוונטיים, פשוט אני לא מבין, 13,000 תושבים נמצאים בסגר, על לא עוול בכפם, וזאת למרות כל המאמץ שגם התושבים היו שותפים לו, להוריד את רכסים מעיר אדומה לעיר ירוקה. והתושבים נשמעו גם לקריאתם של הרבנים במקום, ושיתפו פעולה בצורה מדהימה, אין עם זה מצחות במרחב הציבורי, אין עם זה בתי כנסת, בתי מדרש, כוללים, כולם בחוץ, אף אחד לא הפר את ההנחיות, פשוט הלכו גם לבדיקות, כל פעם שהבאנו בדיקות לרכסים, הם הלכו בהמוניהם, אני מדבר על מאות בדיקות ביום. אנחנו למעלה כ-80% מתושבי רכסים גם נבדקו בפועל.
אני מתאר לעצמי, כמו שאני מכיר אותך ואת המנכ״ל הנמרד שלך, יוסי יקון, לא השארתם אבן אחת עם אדם אחד שלא דיברתם. אתה מדבר עם שר הבריאות, אתה מדבר עם גמזו, אתה מדבר עם חזי לוי, מנכ״ל הדתות, מנכ״ל הבריאות. אתה מדבר עם השר דרי. מה הם עונים לך? למה? למה אתה לא יוצא מהסגר?
לא, יש לכם ועדת שרים, הוועדת שרים צריכה להתכנס ולהחליט. בסדר, ועדת שרים, אם הוועדת שרים תתכנס בעוד שבועיים, אז נחכה עוד שבועיים?
לא, בכל מקרה זה גם יום רביעי. אבל למה עד יום רביעי? למה לסבול?
זה מה שאני אומר, ואם זה לא יום רביעי, הם היו מחליטים שוועדת שרים מתכנסת בעוד שבוע וחצי.
אז זה מה שהם אומרים לך? אין זמן לכנס ועדת שרים?
לא, כן, לא, יותר מזה, הם הבטיחו לי אתמול, הבטיחו לי שהם יעשו ועדת שרים טלפונית. ואז ישרו להוציא רכסים טלפונית עם השרים.
ומה הם עונים לך היום?
אגב, תוך כדי שידור שולחים לי כאן תושבי רכסים שנטלו יוזמה וגם התכתבו עם פרופסור רוני גמזו. אתמול הם שולחים לו כאן, קבל צילומי מסך, טקסטים ארוכים, הוא כתב להם, כן, אני במהלך להוציא אתכם, אתם צודקים ב-100%, יש דיון בוועדת שרים, אתם תוצאו, אני מבטיח לכם, נוקף יום ועוד יום ועוד יום, כי הנה יום רביעי מתקרב הדדליין שבכל מקרה אתם משתחררים, וכלום מזה לא זז.
לא זז, פשוט לא זז. אנשים ממש פה תוססים, ואני נוטה להרגיע את השטח.
בעצם המסר שעובר היום הממשלה לתושבים שלך ואליך,
אין משמעות למה שאתם עושים, אתם חרדים?
אל תתאמצו, אין טעם. התפלנו עליכם סגר, זה מה שיש, תשארו ככה. אין טעם להתקדם.
כן, זה מה שבאמת האנשים אומרים. תשמע, עם כל הממש שלנו, שיוציאו אותנו ויוציאו אותנו, אם ככה, פעם הבאה, שיחפשו אותנו. למה להתאמץ בכלל?
אגב, תגיד לי, הרב כהן, קיבלתם, שמענו בסוף שבוע שעבר, שכל רשות אדומה תקבל תקציבים מיוחדים לעסקים, לאנשים, קיבלתם?
מה, תקציבים?
כן.
תמריצים, תקציבים, בעלי עסקים, משהו?
כמו כולם. אנחנו קיבלנו תקציבים לטפל במשפחות.
עזוב בני חיל, עזוב בני חיל.
דיברו על תקציבים יהודיים לרשויות האדומות שיסייעו לבעלי עסקים, לאנשים בבתים.
לא, אנחנו לא קיבלנו לעסקים, לא קיבלנו כאלה תקציבים, לא.
זאת אומרת, זרקו את המפתחות, לקחו, סגרו את העיר, זרקו את המפתחות לים ואמרו לכם, תסתדרו.
יכול להיות שיתכן והם רוצים להעביר את זה בהמשך, אני יודע, אבל נכון להיום לא קיבלנו משהו נוסף מעבר לבני חיל.
בוא, תספר לנו הרב גן כהן, זה אתה יודע.
יש לציין גם שמשרד הפנים, מה שהשר דרי נתן לרשויות אדומות, אנחנו גם קיבלנו, בכל מה שקשור לקורונה, ואנחנו השתמשנו אפילו הרבה מעבר לכסף שקיבלנו בכל נושא הקורונה, למרות שאנחנו רשות מאוד חלשה מבחינת תקציבית, אין לנו הכנסות, כי אין לנו שטחי מסחר ותעסוקה, אבל אנחנו משתדלים להסתדר עם מה שיש. ברוך השם, הרבה סייעתא דשמיא, והצלחנו לרדת גם לעיר ירוקה בזאת.
תכף נחזור לאזור התעסוקה שאמרת, אתה יודע, אתה לא מרבה להתראיין כאן בתוכנית, אז גם הזדמנות אולי לספר, תכף נשמע קצת על רכסים, אבל בכל אופן, אתה יודע, מדברים כולם כאן על בני ברק, אלעד, ביתר, ומשום מה אתה מחוץ לרדאר, תלמודי התורה נפתחו אצלך?
לא, בשום פנים ואופן. יותר מזה, אני אומר לך כך, למרות שמשרד הבריאות אמר שאפשר לפתוח את גני הילדים, אנחנו לא פתחנו את גני הילדים אתמול בהנחיית והמלצת הרבנים במקום, עד שכל, כמובן בתיאום עם מוסדות החינוך, עד שכל הגננות והסייעות וצוות החינוכי יעשו בדיקת קורונה, לא פותחים שום גן. וראה זה פלא, כולם עשו אתמול כ-300 איש, אנשי צוות של החינוך עשו.
וכמה נמצאו חיובים?
נמצאה סייעת אחת מגן ילדים שהיא הייתה חיובית, והיא אפילו תסמינים לא היו לה,
רק נדמיין לעצמנו שהייתה מגיעה לגן אתמול ומדביקה שם 36 ילד.
והכל בזכות היוזמה שלך.
וזה סייעת הדשמיא שאין כדוגמתה, אנחנו רואים פשוט, לולא זה היינו ממש בצרה צרורה.
ואצלך 30 ילדים בגן מעלות לך לעיר אדומה כמעט.
כן, זה הם ובני משפחותיהם. זה הילדים והמשפחה, וכל משפחה בלי נראה זה 6-7 ילדים. אז בכלל, זה מדובר פה על עשרות של נדבקים.
רק עוד מילה אחת, עד שאנחנו שומעים אותך סוף סוף, במילה אחת, איפה עומדת ההתרחבות של היישוב רכסים?
נושא של התרחבות של רכסים, אז יש לנו מספר פרויקטים שהם כרגע בביצוע, יש פרויקט של צפחה 132 יחידות דיור, כבר 50% נבנה בשטח. יש לנו פרויקט של נווה יובלים, שזה כבר אוטוטו אישורי בנייה. פרויקט של שכונת רסקו, כ-500 יחידות דיור. ופרויקט הדגל כרגע זה פרויקט הפרסה, של 2,000 יחידות דיור שכבר הטרקטורים בשטח ומתחילים...
ואת הפרנוסה, מה עם פרנוסה? יש כבר הסכם לשיתוף פעולה של אזור תעשייה משותף או לא?
אז ככה, זה ברכסים צפון, שזה כרגע נמצא בוותמ"ל לאחר הפקדה ודיון בהתנגדויות. זה שיתוף פעולה יחד עם מועצה אזורית זבולון, יש שם שטח תעסוקה של כ-230 אלף מטר רבוע מסחרי, משותף לנו ולזבולון.
יאללה יהודה, את הביזנס, את הביזנס עם דן תעשה אחרי השידור.
לא, לא ביזנס, אנחנו רוצים להביא בשורה לציבור שיש קצת גיבה גם כן באזור הצפון, אנחנו
צריכים
לשמוע על ההתפתחות של הצפון, ועל יישר כוח על כל הפעילות ועל מה שעשתה למען התושבים. אל תתייאש, אנחנו אף פעם לא נחיה מה שעושים לנו במדינה, בסופו של יום עשתה למען התושבים. אסור להתחלט על זה, התושבים צריכים להיות חזקים, ואני מקווה מאוד שמחר תצאו מהסגר.
בעזרת השם, הרב דן כהן, ראש מועצת רכסים, תודה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו לקראת סיום, השעה השנייה של המהדורה המרכזית, ותראה, הרב דן כהן, שבאמת הוא לא מרואיין שגרתי, הוא באמת, אתה יודע, אולי הדוגמה הכי בולטת...
ראית איזה תמימות, איזה עדינות.
הכי בולטת לקיצה שהמדינה מאכילה כאן את הנציגים החרדים, כי אם הוא כבר ביום שישי, אתה יודע, זה נראה שחיפשו, עשו איזה סוג של אנדנדינו, אמרו, אנחנו צריכים לכלוא בשביל לתת את הליטרת בשר לתקשורת החילונית, אנחנו ניתן להם כמה ערים, חיפשו מי הכי זמין, מי הכי פחות יכול לצעוק, שמו אותם, קלעו את העיר, שמו עליהם סגר.
ולרגע ברחו להם שני יישובים, אתה יודע.
כן, ברגע האחרון, מודיעין אלית, לא, מודיעין אלית נשאר.
לא, לא, ברחו להם שני יישובים קטנים, תפרח וחשמונאים.
איך ברחו?
ברחו להם הרשימות.
פשוט, כן, עשו בה... אז אני אומר, בסוף, האזרחים החרדים שהקריבו בחצי שנה האחרונה, אתה יודע, הקריבו חגים, הקריבו את הימים הכי קדושים, ראש שנה, יום כיפור, התפללו בחוץ, בחום, בתנאים כמעט בלתי אפשריים, בסוף מקבלים, מבינים שהמערכת יחסים שלהם במדינה היא כמעט חד צדדית. אז
לא,
נכון...
לא, וגם אתה שומע אותו. זה לא שעכשיו הוא פתח תלמוד התורה שמגיע לו סנקציות. הוא אומר, חלור שלא פתחתי, גם את הגנים לא פתחתי. ביצעתי לכולם בדיקות קורונה, הכל בסדר. הבן אדם עבד יותר מהספר. בכלום, נדה, אני יודע שהם דיברו היום עם כל מי שיכול במדינה, איך הוא אמר לי, חוץ מראש הממשלה, דיברו עם כולם. ואתה רואה, אפס עזרה, לא אכפת להם, 13,000 תושבים, נמצאים בסגר, זה לא מעניין את אף אחד. זה מתסכל הדבר הזה, אני מבין את התסכול שלו. אתה ראית ראש מועצה שמדבר באמת מכאב, בצורה נעימה, אבל כאב אמיתי ועמוק, זה כואב הלב. אני מקווה שהדברים יישמעו גם למעלה, ואתה יודע מה, אם רוצים לבנות את האמון, אני אומר כל הזמן, אני חוזר. הקורונה בסוף, הטיפול שלה, זה אמון הציבור. לא יהיה אמון ציבור, לא יהיה טיפול בקורונה, לא יעזור לאף אחד שום דבר.
תראה, אנחנו גם רואים איזה סוג של ירידה, שהיא כמעט ירידה שאין לה הסבר במדדים רפואיים, כי הצניחה במספר החולים בערים החרדיות היא לא נתפסת. רואה את הגרף, שנראה כמו איזה צלילה בורסאית מפוארת ב-2008.
הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה איתנו.
אני אומר, הגיע הזמן חורף, הגיע הזמן לפתוח את הישיבות, הגיע הזמן לפתוח את החיידרים. אתה רואה פתאום הקורונה נעלם, את החולים נעלמים, ונשארנו רק להתפלל שבעזרת השם, אתה יודע, מחר מתחיל זמן חורף בישיבות, נאחל לאלפי בחורי הישיבות, רבבות בחורי הישיבות שמתחילים את הזמן, שיהיה זמן חורף מוצלח.
אלה שבקפסולות.
הם הולכים לחודשיים ארוכים מאוד, במסירות נפש, נאחל להם הצלחה גדולה.
מה שלא קיים באף מגזר בעולם, שילדים כאלה צעירים, בחורים כאלה צעירים, נפרדים מהמשפחות, המשפחות נפרדים מהילדים, בשמחה, באהבה, למה לימוד התורה.
ונאחל להם בהצלחה גדולה, כמובן שגם נודה לסיום לעורכת הראשית אסתי פלד, נודה לטכנאי בבני ברק אורי כהן. מאחורי המיקרופונים כאן היינו יהודה אבידן ושמעון ברייטקופ, אנחנו נהיה כאן מחר במהדורה מקוצרת של שעה אחת בלבד, לרגל ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף. אז תהיו איתנו גם מחר, נחכה לכם.
תודה רבה.
ערב טוב.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק. שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה ליד ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה ליד.
הקדוש ברני יוסף, עובדיה רבנו.
להצטרפות לסיום הזוהר היומי לעילוי נשמת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, חייגו כוכבית 5290. קבלו על עצמכם דף זוהר ושמכם יועבר לתפילה בציונו הקדוש על ידי רבני אגודת בית מרן. כוכבית 5290.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף תקנון.
וואו, אתם רואים מה שאני רואה דרך המשקפיים האלו?
את ההנחה שלך לא כולם רואים.
מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת אופטיקנה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
יומן הכלכלה, עורך ומגיש צבי טסלר.
ערב טוב לכם, אנחנו עם יומן כלכלי לשבוע פרשת נוח תשפ"א. בדקות הקרובות נסכן לכם כבדי שבוע, פעם ביום שני, את מה שקורה בכלכלה, בצרכנות ובכל מה שקשור לכיס שלכם. תודה לאבי שלום על הביצוע הטכני. בחזרה לשגרה שהחלה אתמול עם סיום הסגר והחזרה ההדרגתית של חלק ממקומות העבודה לפעילות. היום הראשונה מאז הדיווח שלפני ראש השנה, מספר המדווחים היומי על חזרה לעבודה היה גבוה ממספר הנרשמים החדשים כדורשי עבודה. 3,507 אנשים נרשמו כדורשי עבודה, לעומת 5,536 שדיווחו על חזרה לעבודה. מספר דורשי עבודה בכלל עומד בארץ על כמעט 980 אלף דורשי עבודה, מהם יותר מ-630 אלף נמצאים בחופשה ללא תשלום. רובם של הבלתי מועסקים מקבלים את דמי האבטלה שהוארכו בשל הקורונה. לפי הדיווח, בתוך קצת יותר מחצי שנה, חילק הביטוח הלאומי לפחות 16 מיליארד שקלים כדמי אבטלה, הסכום הגבוה אי פעם לתקופה כזו, ובסך הכל מדובר בהיקף של פי 4 מממוצע התשלום דמי אבטלה בשנה רגילה. לזה מתווספים עוד יותר מ6.5 מיליארד שקלים שחולקו לאזרחים כמענקים בפסח ובקיץ. במקביל, הוחלט השבוע שתושבים בערים אדומות שמקום עבודתם פתוח לפי התקנות, הרשות שבה הם מתגורים הורים מצויה בסגר שאוסר עליהם להגיע למקום העבודה ולכן הם הוצאו לחלט, יהיו זכאים לקבל את דמי האבטלה מהיום הראשון בו הוצאו לחלט ולא רק אחרי שבועיים כמו שאר המובטלים בארץ. בהמשך תיבחן גם אפשרות לתת להם הגנה מפני פיטורים. האם הפתרון הוא עוד ועוד מענקים? הנה דוקטור הודיה למפרט, חוקרת בפורום קהלת לכלכלה, שמציעה פתרון אחר שלא כולל תמריצים שלטענתה פוגעים בסיכוי של המשק להתאושש מהמשבר.
התמריץ של עובדים לחפש מקום עבודה חדש יורד, כי הם יודעים שההכנסה מדמי אבטלה מובטחת. והתמריץ של בעלי עסקים ליזום, ליצור ולחשוב על דרכים להרוויח למרות המשבר גם יורד, כי הם יודעים שכך ייפגע המענק אותו הם עתידים לקבל. לכן אני מציעה להפוך את התמריצים. לבעלי העסקים לתת פיצוי שלא תלוי בתפוקת העסק הספציפי, אלא תלוי בהפסד הממוצע של הענף ממנו הם באים. כך, ענפים שבממוצע הפסידו יותר יקבלו פיצוי גבוה יותר, אבל אם עסק ספציפי יצליח להרוויח, המענק שלו לא ייפגע. כדי להגדיל את היקף העסקה ולהוריד את האבטלה, אני מציעה להוזיל את עלות העסקה עבור מעסיקים, להפחית זמנית את שכר המינימום, תשלומי הפנסיה והביטוח הלאומי, ובכך לאפשר ליותר עסקים להגדיל את מצבת העובדים. כך נוכל להילחם באבטלה, להצמיח את המשק ולצאת מהמצב הכלכלי הקשה.
וכחלק מהחזרה לשגרה, מבוצע תגבור של שירותי התחבורה הציבורית, ששב החל מהיום לפעילות מלאה עד לשעה 10 בלילה, ובמוצאי השבת הקרובה היא תפעל עד חצות. בנוסף, שבו לפעול קווי השירות מתל אביב לנתב"ג, וקווי השירות אל המקומות הקדושים, בהם הכותל המערבי, קבר רחל, קבר שמואל, הר הזיתים והר מירון. בסוף השבוע הקרוב יחזרו לפעילות מלאה גם האוטובוסים הבין-עירוניים, שפעילותם בסופי שבוע הופסקה בתקופת הסגר. הנה סגן שר התחבורה, אורי מקלב.
היום וכן בסוף השבוע נרחיב את מתן השירות בתחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית תתן, תחזור למתכונתה כמעט מלאה, כך שניתן שירות מלא בכל הקווים, חוץ מקווים מסוימים מאוד, גם למקומות הקדושים, לכותל, לקבר רחל. ואנחנו ערוכים ורוצים לתת, לשפר את השירות במגבלות שקיימות, עם שיתוף של הציבור, שאנחנו נוכל לתת מענה רחב יותר, מהיר יותר ויעיל יותר.
כך סגן השר מקלב, עם זאת קווי אוטובוסים המסיעים תלמידים למוסדות החינוך וכן קווי אקדמיה לא יפעלו בשלב זה עד לחזרה ללימודים. הרכבת היא תפעל בימים ראשון עד חמישי בלבד, ללא סופי שבוע, כשתחנת הרכבת בנתב"ג תישאר סגורה. העלייה לרכבת היא בכפוף להרשמה. ההקלות לא כוללות את הערים והשכונות שנמצאות בסגר. רוב מוסדות החינוך בארץ נותרו סגורים בהתאם לחוק, והחל מאתמול הצטרפו לחינוך המיוחד רק גני הילדים ומסגרות החינוך לפעוטות וילדים עד גיל 6 עבור כמיליון ילדים וילדות נוספים. למרות הביקורת והחשש מהתפרצות מחודשת של התחלואה, הגנים נפתחו ללא קפסולות. אתמול הכריזה הסתדרות המורים על סכסוך עבודה בגני הילדים וכן בחינוך המיוחד. זאת לדברי הארגון בעקבות התעלמות של משרד הבריאות ומשרד החינוך מבריאותם של עובדי ההוראה בחינוך המיוחד והחזרה לעבודה הסדירה בגנים ללא מיגון מתאים וללא קפסולות. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד מסרה שהיא קוראת למשרד החינוך להיכנס איתם להידברות מיידית כדי להבטיח את ביטחונם של עובדי ההוראה הן בחינוך המיוחד והן בגני הילדים. ההכרזה הזאת תאפשר לעובדים לנקוט בעיצומים ואף בשביתות כבר בתום שבועיים. נכון להיום 190 ילדים שלומדים בחינוך המיוחד חלו בקורונה, מתוך יותר מ-120 אלף ילדים שלומדים במסגרות אלו. הנה אורן הלמן מארגון סיכוי שווה, שמזהיר מפני הנזק שיגרם לילדים במקרה של שביתה.
סכסוך העבודה בחינוך המיוחד הוא לא פחות מחוצפה. יש בערך 235 ילדים בחינוך המיוחד, יש עשרות מאות סוגים שונים של מוגבלויות, מאוטיזם, מוגבלות שכלית, רגשית, נפשית, ובניגוד לסטיגמות הם לא מראירים, הם לא מנוזלים, מנסים להציג אותם כמסוכנים לסביבה. הילדים האלה ממילא סובלים מסטיגמות ומאפליה, אין להם חברה, הדברים האלה רק מחזקים את ההדרה שלהם ושלהם. הילדים האלה עומדים בכיתות קטנות בקבוצה של בערך 8 ילדים בכיתה, והניסיון האגום של הסגר הקודם ממחיש שהילדים האלה היו בבתים בלי מסגרת, בלי רצף טיפולי והכרחי להתקדמות ולטיפול בהם. הנזק שנגרם להם בביטול הלימודים הוא עצום, הרבה יותר מכל אחד אחר. ילדי החינוך המיוחד זקוקים להכוונה אחרת, כי ההתמודדות שלהם שונה מהשאר. אז שלחו אותם ללמוד מרחוק, אחלה מילים, ממש מכבסת מילים, כי כשמדובר בחינוך מיוחד אי אפשר ללמד ילדים מרחוק. לילדים שלנו אין ועדים, יש להם אותנו, את ההורים. אנחנו לא ניתן לחינוך המיוחד להיסגר.
ולסיום, ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום העברות תקציביות בהיקף של 160 מיליון שקלים. העברות נוגעות למימון מוסדות תורניים, שיבות בעיקר, וכן לשינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך לצורך חידוש מבנים וקידום נגישות. בנוסף, אישרה ועדת תקציב בסך 30 מיליון שקלים שיוקצה לפרויקט שיקום שכונות בהן ריכוז גבוה של מסתננים. השכונות שנמצאות בין היתר בתל אביב, נתניה, בני ברק וירושלים, סובלות מהזנחה ארוכת שנים כתוצאה מריכוז המסתיינים שמתגוררים שם. אלו יכרזו כאזורי עדיפות לאומית ויוכלו להנות מהטבות נוספות. הנה חברת הכנסת מאי גולן.
אני שמחה שאחרי מאמצים מרובים הצלחנו היום להביא לכדי מיצוי סוף כל סוף את ההחלטה של שיקום שכונות והפיכת אזורים שיש בהם ריכוז מסתננים גבוה לאזורי עדיפות לאומית. אני חושבת שזו בשורה, ואני מאוד מקווה שזו תחילתה של מהפכה בנושא הזה, לקיחת אחריות ובעצם הליך למען תיקון אמיתי של כל מה שקרה פה מאז הגעת המסתננים הבלתי חוקיים. אנחנו מתחילים ולא נפסיק עד אשר תהיה פה מדיניות הגירה, המסתננים יצאו, ומדינת ישראל תעזור לכל שכונה ברחבי מדינת ישראל שנפגעה קשות עקב הגעת המסתננים הבלתי חוקיים לתוך העיר, לתוך השכונות ולתוך הבתים.
ועד כאן יומן כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא ביום רביעי באותה השעה. על הצדקה כתוב, ובחנו לי נבזות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.